ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לשיחת הוועידה בנושא הדוחות התקופתיים של קווליטאו בע"מ לשנת 2022. ברשותכם, אתחיל בהצגה תמציתית של ביצועי החברה לשנת 2022. לאחר שאסיים, תציג נווה בן יהודה, סמנכ"ל הכספים של החברה, את התוצאות הכספיות ביתר פירוט. במרוצת השנה, החברה המשיכה להתנהל ולהתאים את עבודתה לאילוצים ולאתגרים הנובעים מהשיבושים בשרשרת האספקה העולמית, מאי היציבות בשוק המוליכים למחצה, מהמלחמה באוקראינה והשלכותיה, ומהמצב הגיאופוליטי המתוח. כל זאת, במקביל להרחבת פעילותה העסקית, תוך היענות לגידול המואץ בשוק המוליכים למחצה מחד, ולמגמות ההתמתנות והתאמות המלאי המסתמנות מאידך. הגידול חסר התקדים בביקוש ובדרישות משוק המוליכים למחצה, וכמו כן הצלחת החברה להתמודד עם האתגרים הנובעים מכך, הביאו לשיא של כל הזמנים בהכנסות החברה שגדלו השנה ב-42% יחסית לשנה הקודמת, שהייתה אף היא שנת שיא. שיעור הרווח הגולמי עמד על 66.3%, בעוד ששיעורי הרווח התפעולי והרווח הנקי הגיעו ל-35.1% ול-28.3% בהתאם. צבר ההזמנות בסיום השנה עלה בשיעור של 20% יחסית לשנה שקדמה לה, ומעבר לכך, בתקופה שעברה מאז סיום שנת 2022 ועד למועד פרסום הדוחות השנתיים של החברה בסוף מרץ 2023, החברה חוותה גידול נוסף של 49% בצבר ההזמנות, שהגיע לסכום של 27.756 מיליון דולר ארצות הברית. צבר הזמנות זה גדול ב-11% מצבר ההזמנות במועד המקביל אשתקד. התמתנות הביקוש לשבבי מוליכים למחצה והתאמת רמות המלאים בהתאם מצביעים, ככל הנראה על ירידה של בין 10% ל-20% ברכישת ציוד קפיטלי על ידי חברות השבבים בשנת 2023, יחסית לשנת 2022. במציאות הנוכחית מאידך, הנראות העסקית, visibility, מוגבלת לרבעון אחד או לכל היותר שניים, כך שקשה לחזות מה תהיה רמת המחירות בשנה הנוכחית, שנת 2023. כמו בשנת 2021, גם בשנת 2022, סין המשיכה להיות מקור ההכנסה המוביל של החברה, עם שיעור הכנסות של כ-41% מסך ההכנסות, ו-76% מצבר ההזמנות. להערכת החברה, מגמה זו נובעת בעיקר מניסיונותיה האגרסיביים של הממשלה הסינית להגדיל את היכולת הטכנולוגית והיקף הייצור של תעשיית השבבים בסין. במקביל, מלחמת הסחר המתמשכת בין סין וארצות הברית הביאה להכנסת כמה מלקוחותינו בסין לרשימת החברות האסורות למסחר עם חברות האמריקאיות, US Entity List. איסור זה הוא מקור לדאגה עבורנו, שכן הסלמה עתידית עלולה לפגוע בפעילותה העסקית של החברה. עם זאת, החברה הצליחה ומצליחה להגדיל את עסקיה עם השוק הסיני באופן משמעותי, חרף האיסור והשפעותיו. ההכנסות מטיוואן גדלו משמעותית ושיעורן עמד על 19% מסך הכנסות החברה. לא מעט הודות להשקעות הגדולות של חברות הפאונדרי במערכות וחלפים למיניהם. הכנסותיה של קווליטאו מהשוק האמריקאי גדלו אף הן ושיעורן הגיע ל-25%, בעיקר כתוצאה מעליית השקעות בתשתיות על ידי מספר חברות מובילות. השוק האירופי נחלש משמעותית בחציון הראשון של שנת 2022, בניגוד לשווקים המובילים המפורטים לאל. למיטב ידיעתנו, הגורם המרכזי לכך הוא המלחמה באוקראינה שהביאה למדיניות השקעות שמרנית במיוחד. מאידך, במהלך החציון השני ובתקופה שחלפה מאז, גדל צבר ההזמנות מאירופה בצורה מבטיחה. לעומת זאת, המגזר הגיאוגרפי היחיד בו החברה חובה חולשה מתמשכת הוא דרום קוריאה. הסיבה לכך אינה ברורה, אך החברה משוכנעת כי נתח השוק שלה בקוריאה לא נפגע, ומתחרותיה חובות מגמה דומה בהתאם. לסיכום, עם ההשפעה החיובית של השוק הסיני על הכנסות החברה, קיים החשש לתלות מוגברת בשוק זה. החברה מודעת לכך ומשקיעה מאמצים בהגדלת הכנסותיה מהשווקים האחרים. יש לציין כי הסימנים על התאוששות באירופה וביפן ופוטנציאל הגידול בשוק האמריקאי עשויים למתן את התלות בשוק הסיני בעתיד. בשנים האחרונות גדלה חשיבות מארזי השבבים, Semiconductor Packages, והדבר הביא לעלייה בפעילויות המחקר והפיתוח של מארזים חדשים בהתאם. מארזים אלה דורשים בדיקות אמינות מורכבות, המאופיינות ברמות זרמים גבוהות, אמפרים, מחד, ומתחים נמוכים מאוד, מאות מייקרוולטים, מאידך. שילוב זה מהווה אתגר טכנולוגי לא פשוט, והחברה נערכה ונערכת לספק מענה רחב לדרישות הבדיקה בהתאם. בהקשר לכך, טכנולוגיה ייחודית בשם EMIB, Embedded Multi-Die Interconnect Bridge, שפותחה לאחרונה על ידי יצרן שבבים מוביל, מאפשרת שילוב של מעבדים עתירי ביצועים, שבבי זיכרון ורכיבים אחרים במערס קומפקטי שיתרונותיו הם ביצועים מהירים, חיסכון בהספק חשמלי, הקטנת גודל המערז, גמישות תכנונית ועוד. יצרן השבבים המוזכר לאל פנה אל החברה בבקשה לפתח מערכת בדיקה עבור טכנולוגיה זו. החברה בתהליכי השלמה של פיתוח המערכת שתסופק ללקוח במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023. החברה רואה טכנולוגיית ה-EMIB בפרט ובשימוש הגובר במארזים מורכבים בכלל, פוטנציאל רב לשימוש במוצריה בעתיד, ומקווה שלקוחות נוספים ירכשו מערכות בדיקה בהתאם. מערכות הבדיקה של החברה ושירותיה הטכניים מיועדות בעיקר לאפיון התקני מוליכים למחצה, שבבים אך גם רכיבים בדידים, בהקשר לירידה באמינותם כתוצאה ממנגנונים פיזיקליים הקשורים בתהליכי הייצור, בעיקר electromigration, dielectric integrity ו-hot carrier degradation. מנגנונים אלה גורמים לירידה ביעילותם של קווי המתכת והמגעים, interconnect lines and contacts, השכבות הדיאלקטריות וביצועי הטרנזיסטורים בהתאמה. אפיון תופעות אלה דורש מערכות מדידה מדויקות ואמינות, המספקות אילוצים חשמליים וטרמים, electric and thermal stress, בטווח רחב, וכמו כן תוכנות ייחודיות לבקרה של תהליכי הבדיקה וניתוח התוצאות בהתאם. בדיקות מסוג זה עשויות להימשך שעות, ימים ואף שבועות, בניגוד למערכות מדידה כלליות שאינה נדרשות לספק אילוצים, ולכן משלימות את תהליך הבדיקה תוך מספר דקות או אף פחות. מערכת המירה מיועדת לאפיון electromigration על ידי הזרמת זרמים חשמליים החורגים מתחום הפעולה של ההתקנים הנבדקים. מערכת האינפיניטי מאפיינת את השכבות הדיאלקטריות ואת ירידת ביצועי הטרנזיסטורים על ידי הפעלת מתחים חשמליים החורגים מתחום הפעולה של ההתקנים הנבדקים. מערכות אלה, קרי מירה ואינפיניטי, פועלות בשילוב עם תנורים איכותיים לבדיקות ברמת המארז, Package Level Testing, שם ניתן לבדוק מספר גבוה של מארזים, או עם תחנות עבודה, Prop Stations, המיועדות לבדיקה ברמת הפרוסה, Wafer Level Testing, אשר מאפשרות נגישות סימולטנית למספר רב של שבבים על הפרוסה. הנסיקה בצריכת השבבים הביאה לגידול חסר תקדים בדרישה לציוד ייצור ובדיקה בהתאם. כתוצאה מכך, הצורך וההתעניינות במערכות הבדיקה, שירותי הבדיקה ותת המערכות המתקלות, consumables, שהחברה מספקת, עלו באופן משמעותי. עלייה זו מורגשת בעיקר בסין, טיואן, יפן וארצות הברית. במקביל לעלייה המתוארת לאל, יש עניין רב במערכות לאפיון רכיבים במתחים גבוהים, בדיקות מיוחדות ברמת הפרוסה, אפיון רכיבים פוטונים וכמו כן דרישות לבדיקות מיוחדות במעבדות החברה. אנשי המחקר והפיתוח של החברה מתמקדים בדרישות ויישומים אלה תוך שיתוף פעולה פורה עם הלקוחות המובילים. הכנסות החברה וצבר ההזמנות הנוכחי שלה נובעות בעיקר מהדרישה הגוברת למערכות האינפיניטי והמירה לסוגיהן השונים, Package Level, Wafer Level, מתח וזרם גבוהים. כמו כן, וכדוגמת מערכת הבדיקה לטכנולוגיית ה-EMIB המתוארת לאל, הביקוש למערכות בדיקה חדשניות לרכיבים פוטונים נמצא בעלייה, כך שחלק משמעותי מפעילות המחקר והפיתוח של החברה מתמקדת במערכות אלה בהתאם. שיעור ההכנסות ממכלול השירותים שהחברה מספקת ללקוחותיה עמד בשנת 22 על כ-23% מסך הכנסותיה. הקשר הישיר של הכנסות אלה למערכות החברה הפועלות בעולם, וכמו כן שיעור הרווח הנובע מהן, הם משמעותיים בהחלט. בנוסף לכך, שירותי הבדיקה במעבדות החברה מאפשרות ללקוחותינו לנסות רעיונות ויישומים עתידיים יחד עם מהנדסי החברה. בדרך זו, החברה בוחנת טכנולוגיות ויישומים פוטנציאליים העשויים להביא לפיתוח שיטות, מוצרים ואף תחומים עסקיים חדשים. לדוגמה, מערכות הבדיקה משתמשות בפולסים חשמליים, וכמו כן מרכיבים שונים של מערכות הבדיקה ברמת הפרוסה, החלו את דרכן באופן זה והפשילו בהמשך למוצרים ושימושים מלאים. לפני שאעביר את רשות הדיבור לנווה, אסכם ברשותכם במספר מילים. שנת 2022 הייתה שנת סיל החברה בהכנסות, רווחים וצבר הזמנות, וכל זאת למרות השיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית, מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית, אי היציבות הגיאופוליטית ואי היציבות בשוק המוליכים למחצה. אני אסיר תודה וגאה כאחת בצוות העובדים של החברה, אשר עמד באתגרים ותרם בהצלחה לגידול הפוטנציאל הטכנולוגי והעסקי של החברה. למרות שאיננו חסינים מההשפעות השליליות העלולות להיגרם על ידי הסכסוכים הגיאופוליטיים, החברה הגיבה וממשיכה להגיב לדרישות השוק ביעילות, תוך כדי הקפדה על רמת שירות גבוהה ובלתי מתפשרת ללקוחותיה, ושמירה על בריאותם וביטחונם של עובדיה המסורים. בנקודה זו, אודה לכם שוב ואעביר את רשות הדיבור לנווה, שתזכור את התוצאות הכספיות בפרוטות. נווה, בבקשה.
ערב טוב לכולם, שמי נווה בן יהודה, סמנכ"לית הכספים של הקבוצה. להלן ניתוח הדוחות הכספיים לשנת 2022. הכנסות החברה לשנת 2022 הגיעו לשיא של 41.2 מיליון דולר, כאשר הצמיחה בהשוואה לשנת 2021 הייתה כ-42%. ההכנסות ממערכות הסתכמו לשיא של 31.5 מיליון דולר וצמחו בשיעור של 42% בהשוואה להכנסות ממערכות בשנת 2021. שיעור הרווח הגולמי של החברה עמד על כ-66% לעומת 62% אשתקד. סך העלויות של החברה לפי בסיס התאמה IFRS עמדו על כ-27 מיליון דולר לעומת 23.5 מיליון דולר אשתקד, וזאת לאחר קיזוז המענק הממשלתי בסך מיליון דולר שהוענק לחברת הבת בארצות הברית במסגרת תוכנית הסיוע להגנת השכר ושימור העובדים בתקופת הקורונה. העלייה בהוצאות בשנת 2022 נובעת בעיקרה מהגידול המשמעותי בהיקף פעילות החברה ובהיקף הוצאות השכר, הכוללות הוצאות בגין הקצאת אופציות לעובדים ונושא משרה, שנרשמו בהתאם למודל בלקנשולט. האביטה בשנת 2022 הגיעה ל-14,551,000 בהשוואה ל-7,317,000 בשנת 2021. העלייה נובעת מהצמיחה המרשימה בהכנסות וברווחי החברה בהתאמה. המיסים על רווחי החברה מועמסים בעיקר על חברת הבת בארצות הברית, בשיעור ממוצע של 21% ובניכוי שני מרכיבים עיקריים. הראשון שבהם הוא תמריץ FDII, Foreign Derived Intangible Income, המעניק לתאגידים מקומיים הטבת מס על הכנסה הנובעת ממוצרים ושירותים הניתנים בשווקים זרים. המרכיב השני הינו R&D Credit, זיכוי מס שעומד לזכות החברה ומייצג את הטבה לעידוד פעילות מחקר ופיתוח בארצות הברית. הרווח הנקי לשנת 2022 הגיע לשיא של 11.6 מיליון דולר ומשקף עלייה של כ-81% בהשוואה לשנת 2021. צבר המזומנים של החברה עמד על סך 14.9 מיליון דולר לעומת 11.9 מיליון דולר בשנת 2021. העלייה המתונה יחסית בצבר המזומנים נובעת בעיקרה מהגידול בהכנסות שקוזזו בהצטיידות החברה במלאי למניעת עיכוב באספקת מערכות ובחלוקת דיווידנדים ותשלומי המיסים הנלווים. יתרות המזומנים של החברה ותזרים המזומנים החזוי שלה לחודשים הקרובים הם ברמות היציבות ביותר שהחברה חוותה אי פעם. בהתחשב בכך שצבר ההזמנות של החברה גבוה ומתנהלת פעילות שוטפת לקבלת הזמנות נוספות, הנהלת החברה מעריכה שאין סכנה משמעותית לתזרים המזומנים שלה בשנה הקרובה. הרכוש השוטף של החברה עמד על כ-37.8 מיליון דולר ומשקף עלייה של 41% בהשוואה לשנת 2021. הגידול נובע בעיקר מעלייה ביתרת המלאי וביתרת לקוחות. נכסי המס המופיעים במאזן מורכבים בעיקרם מנכסי המס של חברת הבת בארצות הברית. חברת הבת צוברת זיכוי מס על השקעותיה במחקר ופיתוח בארצות הברית. זיכוי המס מהווה עבור החברה כלי תמיכה והטבה פדרלית וארצית. נכון לדצמבר 2022, החברה ניצלה את זיכוי המס הפדרלי במלואו, וזיכוי המס הארצי עומד על כ-3.6 מיליון דולר. זיכוי המס הארצי שהצטבר במהלך השנים ניתן למימוש עד בכלל. יחס הנזילות והיחס המהיר של החברה בתום שנת 2022 ענדו על 4.3 ו-3 בהתאמה, לעומת 4.8 ו-3.1 בתום שנת 2021. נתונים אלו משקפים את יציבותה של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות לאורך זמן. ההון העצמי של החברה עומד על כ-31.6 מיליון דולר, עלייה של כ-35% בהשוואה לשנת 2021. העלייה נובעת בעיקרה מהגידול המשמעותי ברווחי החברה. לסיכום, ובהתייחס למגמות בשווקים הפיננסיים, לחברה מבנה פיננסי סולידי, המתבטא בהון עצמי גבוה, ומהווה כ-78% מסך המאזן. החברה פועלת במימון עצמי, ולפיכך לעלייה בשיעורי הריבית, אין השפעה מהותית על עלויות המימון בחברה. העלייה באינפלציה השפיעה על החברה בשני מישורים. האחד, השפעה על מבנה העלויות ועלות חומרי הגלם שרוכשת החברה. השני, השפעה על עסקאות החברה במטבע המקומי ביפן ובאירופה, ושל החשיפה לתנודתיות בשערי היורו והיין אל מול הדולר. יחד עם זאת, כתוצאה מהערכות פרואקטיבית והשינוי בתמחור מוצרי החברה, לא ניכרת השפעה מהותית על תוצאות הדוחות הכספיים בשנת 2022. החברה בוחנת את המגמות במשק באופן שוטף, מתוך ניסיון למזער את הפגיעה בעלויות ולשמר את יציבותה הפיננסית. עד כאן לגבי ניתוח הדוחות הכספיים לשנת 2022.
אנחנו נסרוק עכשיו את השאלות ונחפש את המכנה המשותף בין רוב השאלות. נשתדל לענות על כמה שיותר. אני מבקש לתת לנו דקה או שתיים כדי לעבור על השאלות. אוקיי, אני רואה פה שאלה לגבי שירותי תמיכה, ממה מורכבת ההכנסה, ועל זה אני רוצה להסביר. Customer Service, או שירותי תמיכה בעברית, מורכב ממספר תחומים. התחום הראשון זה חוזה שירות. במסגרת חוזה השירות, הלקוח משלם אחוז מסוים משווי המערכת, ובתמורה הוא מקבל תחזוקה שוטפת, כלומר תקלות, ציוד שמתקלקל מוחלף על ידי מהנדסי השירות, ביקור של פעם בשנה לבדיקת המערכת, וכל בעיה שהיא מקבלת מענה כחלק מהסכם השירות, תמורת תשלום שנתי. בעבר הרחוק מאוד חוזה שירות היה פופולרי, עם הזמן מספר מועט של לקוחות ממשיך לקנות חוזי שירות, אבל יחד עם זאת מספר גדול מאוד של לקוחות קונה שירותים בהתאם למצב המערכות שלהם, קרי מערכת מתקלקלת, מזמינים חלפים או מזמינים גם מהנדס שיבוא יבדוק וימליץ מה לתקן כדי שהמערכת תשוב לפעילות מלאה. אני רוצה לציין שההכנסות מהתחום הזה גבוהות מאוד, הרווח הגולמי גבוה ביותר, ההכנסות הן נגזרת של כמות המערכות שיש בשטח, והן ההכנסות הללו הן בעלייה מתמדת. עוד שאלה לגבי חוזה שירות, אז כן, בתקופת הוורנטי, שזו תקופת האחריות של 12 חודש מיום ההתקנה, תקופה הזו כל השירותים כלולים במחיר המערכת המקורית. אנחנו לא גובים סכום נוסף על שירות בתקופת האחריות, שהיא בדרך כלל 12 חודש מיום התקנת הציוד. אני קופץ לשאלה אחרת לגבי הבייבק. יש פה שאלה מתי אנחנו מפעילים את התוכנית. אז אני רוצה לציין שאנחנו כרגע לומדים את המכניקה של התוכנית הזו, ואני מעריך שתוך בין 4 ל-8 שבועות מהיום אנחנו נעביר הודעה מסודרת מתי יקרה הבייבק, באיזה צורה, כל הפרטים יימסרו בהודעה רשמית של החברה. יש כאן שאלה לגבי המתחרים, כמה משמעותית הפסקת פעילות חברת אטריום, שכיום נמצאת בתוך פורום פקטור. אז אני רוצה לציין שאטריום, קרי פורום פקטור, לא ממש הפסיקה את הפעילות שלה. יש התחייבות של חברת פורום פקטור לספק חלפים וגם מחירות ללקוחות קיימים, לא ללקוחות חדשים. לקוחות חדשים הם לא ימכרו ציוד, אבל מכיוון שיש להם מלאים ללקוחות קיימים, הם ימשיכו לספק שירותי תמיכה ותיקונים, כמו גם הרחבת מערכת. יחד עם זאת, אנחנו, הייתי אומר, בשנתיים האחרונות לא נתקלנו באף לקוח שהרחיב התקנה של מערכת קיימת. כולם מבינים שאטריום זה בסופו של דבר dead end מחד, ומאידך חלק מהצמיחה שלנו, אבל זה לא חלק מהותי, קשור בדעיכה שלהם, אבל הוא ממש לא חלק מהותי. יש כאן שאלה לגבי תחום הפוטוניקס בהתייחסות לשיחת ועידה קודמת, שבה אמרנו שבעיה והמערכת תיכנס לקו הייצור, השוק יהיה גדול מאוד. נכון, הסטייטמנט הזה הוא עדיין נכון, אבל מה שקורה בפועל כרגע זה לקוח מרכזי שקנה את המערכת הזו, עדיין לא החליט איך ומתי להכניס את המערכת הזו לקו הייצור, ולכן התחום הזה של הפוטוניקס בתוך קו הייצור עדיין לא בצמיחה. יחד עם זאת, התחום של הפוטוניקס באופן כללי, ככל שיותר ויותר לקוחות ממשיכים להתארגן ולייצר רכיבים עבור התחום הזה, השוק הזה אמור להתרחב גם כך. אולי לא בקצב וביכולת הגידול שהיה מתרחב והיה ונכנס לתוך קו הייצור, אבל בהחלט תהיה צמיחה בתחום הזה. שאלה נוספת שאני רואה כאן, הכנסות מסין, האם הן כלולות בהכנסות מטיואן? לא, אנחנו מפרידים
בין סין לטיואן מבחינת ההכנסות. יש שאלה נוספת לגבי לקוחות ב-Entity List. נכון להיום יש מספר לקוחות קטן שהוא ב-Entity List. יחד עם זאת, הם לקוחות חשובים. אנחנו כחברה ממשיכים לבקש רישיונות ייצוא ללקוחות הללו. במקרה אחד הצלחנו, שני מקרים נוספים נמצאים בעבודה, רישיונות יצאו מהממשל האמריקאי. אנחנו יודעים בוודאות שהלקוחות הללו לא רוכשים נכון לעכשיו ציוד מהמתחרים, ומחכים להחלטות הממשל האמריקאי בהקשר לרישיון הייצוא. מערכת היחסים שלנו עם הלקוחות הללו היא מצוינת, אנחנו נמצאים בקשר מתמיד, ותקוותם וגם תקוותנו שנצליח לקבל את הרישיונות. כאן עוד שאלה לגבי רישיון ייצוא, לגבי הלקוח שקיבלנו עבורו את רישיון הייצוא, האם זה רישיון מתחדש? אז קודם כל, פעם שקיבלנו רישיון ייצוא ללקוח ספציפי, בפעם הבאה שנגיש, ואנחנו למעשה בתהליכים של רישיון ייצוא נוסף ללקוח הזה, התהליך אמור להיות קל יותר ומהיר יותר, בהנחה שהלקוח לא הולך לייצר טכנולוגיה של מתחת ל-4 ננומטר, וזה באמת המקרה. יחד עם זאת, אני לא יכול לדבר בשם ממשלת אמריקה, אבל אני מקווה שכפי שהצלחנו פעם שעברה, נוכל להצליח גם הפעם. כאן עוד שאלה לגבי רישיונות ייצוא, האם יש הזמנות שעליהן דיווחנו שמאוחר יותר התבטלו בעקבות הכנסת לקוחות לרשימה השחורה? לא, אין סיטואציה כזו בחברה, לא הייתה וגם אין כרגע. כאן עוד שאלה, האם החברה תדווח על כל עסקה שמתבטלת, נעצרת בעקבות הכניסה לרשימה השחורה? התשובה היא כן, בוודאי שאם נקבל בעתיד עסקה שתתבטל בגלל הכנסה לרשימה השחורה, החברה מחויבת לדווח ותדווח. אני מקווה שלא יהיה מקרה כזה. כאן עוד שאלה, רבותיי, הרבה שאלות מתרכזות בשוק הסיני, ולכן אני עונה עליהן, כי אני מבין את החשש. יש שאלה, מה להערכתנו ההשפעה על אישור ייצוא טכנולוגיות לשוק הסיני על הזמנות לשנת 23? נכון לעכשיו, כל ההזמנות שקיבלנו לשנת 23, והצבר של החברה הוא גבוה מאוד, אין אף לקוח, נכון לרגע זה, שמועמד להיכנס לרשימה השחורה. בדרך כלל, מה שקורה עם ה-US Entity List, יש פרסומים מספר חודשים לפני, הלקוחות שעוברים תחקיר מסוג כזה או אחר על ידי הממשלה האמריקאית, ואז זו גם אינדיקציה עבורנו לגבי לקוחות שעומדים להיכנס לרשימה השחורה. נכון לעכשיו, אני חוזר, מבין כל הלקוחות שנתנו הזמנות לסין לשנת 2023, אין אף לקוח שמועמד להיכנס לרשימה, ושוב זאת על פי פרסומים, במידה והמצב ישתנה, כמובן שנדווח. יש כאן שאלה לגבי תחזית מחירות לשנת 2023 מול ביצועי שנת 2022. רבותיי, זה לא סוד ששנת 2023 שונה משנת 2022. התחזיות של רוב חברות הציוד חוזות ירידה במחירות, גם רואים ירידה בצריכת שבבים. יחד עם זאת, אני חושב שבגלל שיש לנו צבר הזמנות גבוה מאוד, וגם הפעילות העסקית מתנהלת ברמה טובה, אני לא צופה שנה קשה לחברה, אבל אני גם לא יכול לומר שאנחנו נהיה ברמת מחירות זהה לשנה הקודמת. צפויה ירידה, יחד עם זאת, החברה אמורה להמשיך להיות רווחית. עוד שאלה לגבי סין, אני רואה, איך אנחנו מתגברים על הסנקציות, האם אנחנו עובדים עם לקוחות אחרים, או שיש אישורים לקיימים. אז אני ארחיב. קודם כל, השוק הסיני נמצא בצמיחה מתמדת, לא רק בגלל לקוחות קיימים, אלא מכיוון שבונים לא מעט מפעלים חדשים בעידוד ממשלתי. הצמיחה העיקרית בהכנסות מהשוק הזה נובעות בעיקר בגלל פתיחת מפעלים חדשים וגם הרחבת פעילות של מפעלים קיימים. האיסור משפיע על מספר קטן מאוד של לקוחות. יחד עם זאת, אני חוזר ומבהיר שאנחנו בתהליך של רישיונות ייצוא ומקווים שנצליח לקבל. אבל גם אם לא נצליח לקבל, הפעילות בשוק הסיני רחבה, ענפה, השוק פעיל ביותר. אנחנו גם מודעים לכך שהשוק הזה הוא בריסק מסוים, ולכן כפי שציינתי במצגת, אנחנו פועלים להרחיב את הפעילות שלנו בטריטוריות אחרות מחוץ לסין, והצ'יפ אקט, הצ'יפ אקט ביל שהתקבל בארצות הברית, שמעודד השקעות בארצות הברית לפתיחת מפעלים חדשים והרחבת מפעלים קיימים, אנחנו מעריכים שאנחנו נתחיל לראות פירות מהאינסנטיב הזה של ממשלת ארצות הברית לקראת סוף שנת 24 והחל משנת 25. אני חושב שזו פעילות מאוד חשובה, וכמה מפעלים גדולים ביותר מאסיה מתכוונים גם לפתוח מפעלים בארצות הברית, כמו גם חברות אמריקאיות שמרחיבות פעילות, וכבר במגעים איתנו לגבי הצטיידות לשנים הבאות.
יש כאן שאלה, האם התחלתם לפעול בשוק בקניית מניות במסגרת הבייבק, ואם לא, מתי אתם יכולים להתחיל? אז כפי שקובי ציין, עוד לא התחלנו לפעול בשוק בקניית מניות במסגרת הבייבק. אנחנו יכולים להתחיל רק בתחילת מאי, כפי שצוין בדיווחים, ונוכל להתחיל רק שנגבש דעה בדרך הפעולה לגבי הבייבק.
שאלה נוספת לגבי מוצרים חדשים שאנחנו מתכוונים להשיק. אנחנו תולים תקוות רבות במוצר החדש שאנחנו פיתחנו בהתאם לדרישה של לקוח מוביל מארצות הברית, מוצר לתחום ה-EMIB. התחום הזה הוא תחום בהתפתחות, שייך ל-Advanced Packaging. המוצר הזה ירחיב את תתי השוק שאנחנו פועלים בהן, ואנחנו גם מעריכים שמספר חברות יאמצו את הטכנולוגיה של הלקוח המוביל בארצות הברית שפיתח את הטכנולוגיה הזו, ועל ידי כך פעילות שלנו בתחום הזה ומחזור המחירות יושפעו בהתאמה, כמובן לחיוב. כפי שציינתי, המערכת הזאת תסופק ברבעון הרביעי של שנת 23, ואני מסתכל על הפיתוח הזה כפיתוח אסטרטגי. כאן שאלה, כמה זמן לוקח להקים פאב, ובאיזה שלב אנחנו מקבלים את ההזמנה. אז הייתי מחלק את זה למגזרים גיאוגרפיים. אני ראיתי במו עיניי בסין, בין שני ביקורים, בטווח של 12 חודש, מגראונד ברייקינג ועד שפאב עומד, עם כמעט כל החדרים נקיים והכל מוכן לפעולה, כולל הכנסת ציוד תוך 12 חודש. ראיתי לפחות מקרה אחד כזה, וראיתי לא מעט מפעלים, שוב בסין, שמקימים אותם במהירות פשוט מדהים. במערב זה לוקח קצת יותר זמן, הייתי אומר לפחות פי שניים. יחד עם זאת, אנחנו לא בתחום ה-construction, כך שאנחנו לא יכולים פה לספק תשובה סופר אמינה. מה שכן, באיזה שלב ההזמנה מתקבלת בחברה, הייתי אומר, אנחנו לא מקבלים את ההזמנות לציוד יחד עם חברות שמייצרות ציוד לחדרים נקיים, יש דיליי של, בדרך כלל, של 6 חודשים. כלומר, אנחנו בשלב השני של סבב ההזמנות, השיחות אבל מתחילות מוקדם מאוד, כאשר הפאב בשלבים מתקדמים ביותר של קונסטרקשן. אז מתחילות השיחות לגבי הקונפיגורציה, לגבי זמני הספקה, מחירים וכן הלאה. אבל בפועל ההזמנות בדרך כלל מתקבלות כ6 חודשים לאחר שציוד הייצור עצמו נכנס כבר למפעל. עוד שאלה לגבי השוק הסיני, מדוע, ואני מבין אותה נכון, מדוע אי אפשר לייצר בישראל ואז לספק את הציוד בסין? אז אני רוצה להסביר שהחוק האמריקאי קובע שטכנולוגיה שפותחה בארצות הברית, גם אם היא תועבר בצורה כזו או אחרת למדינה שלישית, לישראל או לכל מדינה אחרת, ומשם יהיה ניסיון למכור אותה לחברה שנמצאת ברשימה השחורה, הדבר אסור, החברה תיכנס משמעותית, והחברה תיכנס משמעותית, ומנהלי החברה צפויים לעמוד לדין ומעבר לכך. כך שהאמריקאים סגרו היטב את הפינה הזאת. שאלה, מה הצפי לגבי מערכות הפוטוניקס? רבותיי, מערכות הפוטוניקס, מערכות מאוד חשובות בקו המוצרים של החברה, ואנחנו צופים שהם ימשיכו להוות נתח חשוב ממחזור המחירות שלנו בעתיד, ככל שיותר חברות ייצרו רכיבים פוטוניים. אני חושב שזה מה שאנחנו רואים בשטח, שיותר ויותר חברות נכנסות לתחום הזה, והקו הזה אנחנו מתעתדים להמשיך להשקיע בו, לפתח אותו ולשדרג אותו. נאווה, האם את רואה עוד שאלות שאת היית רוצה לענות עליהן? אני חושב שמהזווית שלי כיסיתי כמעט הכל.
אני חושבת שגם מהזווית שלי די הרבה שאלות מתרכזות בבייבק, ואני חושבת שדי מיצינו את התשובות לגבי העניין הזה.
אוקיי, אז אני רוצה להודות לכולם, במידה ויש שאלות נוספות, אפשר לפנות לחברה ונשתדל לעשות כמיטב יכולתנו לענות על הכל. תודה לכולם.